אם ככה, למה התינוק בשעה שהוא נולד הוא בוכה? כל התינוקות בוכים. למה בוכה בשעת הלידה? אדרבה, הרי בא לעולם הזה, תשלח כאן כדי לקיים מצוות ולזכות לחיי העולם הבא. מצווה ראשונה שמקיימים בו זו מצוות מילה, מצווה יקרה מאוד. 13 בריתות נכרתו עליה, 13 פעמים בתורה נזכרת בשם ברית, 13 שבועות, כך חביבה אצל הקדוש ברוך הוא. למה בוכה? משיב המדרש שעבד הרווחה ושלווה, שאין לך ימים יפים כמו הימים שאותו אדם נמצא בתוך בטן אמו, שעליהם אמר איוב, זכרתי ימים מקדם, שנות עולמים, ולא נרוע לראשי. איוב אומר, אני זוכר את הימים שהייתי בבטן אמי, שהייתי יושב שם בתוך הבטן, נר דולק מעל ראשו, ורואה מסוף העולם ועד סופו. מלאך יושב שם כל הזמן מלמדו תורה. כיוון שהגיע שעתו לצאת החוצה, משביע אותו המלאך, הוא הרב שלו שלימד אותו, ואומר לו, הווה צדיק ואל תווה רשע, שנאמר כי לך תכרע כל ברך תשבע כל לשון. תכרע כל ברך זה יום המיטה, לא עליכם. תשבע כל לשון זה יום הלידה, שאז הוא נשבע. אז כיוון שהוא יוצא ויוצא משעת הרווחה ויוצא פתאום לעולם הזה, הוא יודע מה מצפה לו בעולם הזה, שכן לימד אותו תורה, אז הוא לימד אותו מה אסור ומה מותר, אז הוא מפחד עכשיו מה יהיה. ויצר הרע מיד בא אליו, שנאמר לפתח חטאת רובץ. כיוון שהוא יוצא מבטן אמו, מיד יצר הרע מזדווג אליו ונהיה שותף שלו, ואומר לו, אני שותף שלך, לא עוזב אותו עד יום אותו, אפילו בשעת השינה, איפה שהוא הולך. אז לכן הוא בצער. ועוד אומר מדרש תנחומא, שהתחלפו לו לשבעה עידנים. הוא יודע שכל העולם הזה זה הצגה אחת גדולה במשחק. ואז תקופה ראשונה דומה למלך, שתינוק רק הוא מתעורר, כולם רצים אליו, רבים מי ירים אותו, מי יקנה לו חולצה, על שם מי הוא נקרא, למי הוא דומה, איזה צבע עיניים יש לו, איך גודל האוזניים, איך הידיים שלו, כל אחד מתווכח. כמו מלך הר גדל מתחיל קצת לשוטט בבית, הרי זה דומה לחזיר, נובר בהשפטות, הולך, צריך לסגור את כל הדתות, לקשור את כל החדרים שלא ייכנס שם, לוקח כל מיני חפצים מסוכנים, גדל יותר, אומר המדרש, עוד פעם כעת מדמיין לו עולם חדש, דומה לגדי, קפץ, איפה שרואה איזה חפצים, איפה שרואה איזה דברים, עולה פה, עולה שם, אחר כך נהיה בחור, כבר ברוך השם, חושב קיבל שכל, עדיין השכל יותר, אז כל זה רק החלפה של ההצגה, דומה לסוס, סוס אוהב להתגנדר, איזה פרסות, לרקוע ברגליים, לנענע בראש, כל רגע לגרוע בבלורית, למדוד כמה שערות צמחו היום, איזה ג'ל יש לו, מה יש לו, מה צבע השיער, ומבקש אישה, ואללה, רוצה אישה, הרי זה מצא אישה, הרי זה דומה לחמור, ואתה לקום לעבוד, הולך לעבוד, קשור לעול, וכחמור למסוי, כל היום, והיא ערב, והיא בוקר, והיא בוקר, והיא ערב, והוא נשאר אותו חמור. עד שגדל יותר יש לו ילדים, עכשיו צריך להביא להם פרנסה, דומה לכלב, מחציף פנים, לא הולך, לא לווה ולא משלם, קונה ולא עוזר, גונב, לוקח מפה, לוקח משם, רץ מפה, כל הזמן במרדפים. הזכים, דומה לקוף, הרי הם שבעה עידנים, כל זה התינוק בשעה שנולד יודע, והוא רואה את כל השבעה תקופות, אומר המדרש, ולכן בוכה. אבל מי שיש לו דעת יודע שהסיבה שבא לעולם זה לא לצורכי הגוף וכענייני העולם הזה, אלא בא לקנות ענייני העולם הבא. לכן אמרה התורה, להבדיל בין הטמא ובין הטהור, בין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל. לכן אמרה התורה, תביא אותו ביום השמיני ותמול אותו ותסיר ממנו בשר עורלתו, ואז הכל כמו שצריך. אומר אבל השני, כשהוא לא קיים מצוות, שעה שבא זמנו ללכת מהעולם, בא אליו המלאך. הוא אומר לו, אתה מכיר אותי? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, נו, באתי, הגיע הזמן. הוא אומר לו, ולמה היום? תבוא מחר. נסה לשתחות אותו. למה היום? הוא אומר לו, אין זמנו, זמנו הגיע. ואז הוא בוכה. על כל זה הוא בוכה. אומר על כוחך אתה חי, על כוחך אתה עתיד ייתן דין וחשבון. לכן אמרה הגמרא בכתובות, שאם אדם מת מתוך הבכי, סימן לא טוב. מת מתוך השיחוק, סימן יפה לו. זאת אומרת, שעה שהוא נפטר, אתה רואה, יש לו חיוך על הפנים, סימן שראה מלאכים טובים. אבל אם חס ושלום לא, יש לו מלאכים לא טובים, והוא רואה את המלאך שבא לשתות בו, אותו מלאך שהראה לו את כל השבע העידנים בשעה שהוא נולד, מראה לו את זה כעת בשעה שלוקח אותו מהעולם. מיד מה כתוב? 30 יום, 3 ימים, תשב עם מת האורה, בכל קודש לא תיגע ולמקדש לא תבוא. ואם נקבה תלד ותמאה שבועיים כנידתה. למה אצל זכר זה שבוע? ואצל נקבה שבועיים. זו השאלה. מראה אומרת, למה צריכה בכלל היולד להביא קורבן? שיולד מביאה קורבן, כיוון שבשעה שהיא יולדת, באה ללדת, אין לך צער, כמו צער הלידה. קופצת ונשמעת, שלא תזקק יותר למעלה ולא תביא בנים. עבר זמן, תחילה לראות נחת מהילד, מהילדה, זה מחזיר אהבה. היינו את משקיעה, אז היא מקבלת. כמה שאדם משקיע יותר, מקבל יותר. אז היא מתפייסת. תחרטת על מה שנשבעה, ואז באה רוצה להתיר את השבועה, צריכה להביא קורבן. לכן אמרה תורה, תביא היולד קורבן. אז למה מה זה קשור לזכר ונקבה? אומר בזכר, אחרי שבוע כבר היא רואה ממנו נחת, אז היא כבר נרגעת ומתחרטת על מה שנשבעה. אבל אצל בת לוקח לה שבועיים. אז יותר. ונתן אייבשיץ באר עוד דבר. הוא אומר ידוע שההיריון של הנקבה ארוך יותר מההיריון של הזכר. זאת אומרת, וגם הלידה. ההיריון של הנקבה נמשך הרבה זמן, לפעמים 9 חודשים, לפעמים היא עוברת את 9 חודשים. אבל אצל זכר בדרך כלל, ביום אחד או שניים בתשיעי, כבר היא יולדת. וכן גם כן בשעת הלידה. הלידה מצטבכת יותר אצל בת, מתארכת יותר, ואצל זכר מתקצרת. יש לנו גמרא מפורשת בירושלמי, הגמרא אומרת, שהיה בזמן בית שני, היו אז הרבה שקרנים ורמאים, כל אלה שבאו לנו גם בדור הזה, הם גלגולים שלהם. היו כל מיני חוזים בכוכבים, מגידי עתידות, בבות למיניהם, אלה שמתחזים כמקובלים וכדומה. אז היה אחד כזה יושב בבית מדרש, ראש ישיבה, בית שני. ראש ישיבה יושב עם התלמידים שלו, מלמד אותם גם כן איך לרמות כמו, שיהיו רמאים כמו. והנה נכנסת שם האישה באה ואומרת לו, רבי, תלר עליי, אני בהיריון. אומר לה, כן, תני לי $2,000, והכל יהיה בסדר. בקיצור, אחר כך היא שואלת אותו, מה אני יולדת? אומר לה, תלדי בן. אך אומרת הגמרא, כשהיא יוצאת, אומר לתלמידים, אתם רואים את המסכנה הזאת, היא עומדת ללדת בת. ומסכנה עוד הריון, עוד הריון, עוד בת. טוב, אחרי זה נולד, אי אפשר שניים. או זכר או נקבה. אם נולד זכר, אז הוא אומר, הנה אני אמרתי לך, אבל לנו אמרת נקבה. אומר, לא רציתי שתעשו לעין הרע. אז אני אמרתי, הנה נקבה. ואם הייתה יולדת זכר, אז נולדת נקבה, תבוא אליו, התחילה להתלונן. אתה אמרת לי בן, והנה יצא בת. אומר, לא רציתי שתלדי בשלום, שיהיה לך מוטיבציה ללדת. שיהיה חשק, ככה אם את יודעת שזה בת, אז יש לה צער, יש לה עגמת נפש. אז בשעת הלידה היולדת צריכה לסייע בשעת הלידה. אז אני בכוונה אמרתי לך כך, כדי שיהיה לך כוח. אז מיני ומיני, שקר משני הצדדים. אז הוא אומר, כאן ראינו שהבת, הלידה שלה יותר קשה. לכן אצל בת אמרה תורה 66 ימים. ואצל בן 33 ימים. חצי מהזמן. גם עד שהבת נעשית במאי אמא, כך הגמרא אומרת, לוקח יותר זמן מאשר בן. הבן, תוך 4 שבועות, פחות מ-4 שבועות, כבר נשלם גופו בתוך מאי אמו. אבל הבת יותר. מה הסיבה? זה נתן להם שיצומר כך. הרי ידוע שיש לנו תרי"ג מצוות, שהן מחולקות לרמ"ח מצוות עשה, ושסה לא תעשה. מה יש לנו יותר? יש לנו לא תעשה יותר. כן, הגמרא אומרת בעירובין, 2 שנים ומחצה נחלקו בתשמי ובית הלל, אם נוח לו שנברא, או נוח לו שלא נברא. בסוף נמנו וגמרו אחרי 2.5 שנים של ויכוחים, נמנו וגמרו נוח לו שלא נברא. עכשיו שנברא יעסוק בתורה. ולאז זה נמנו וגמרו, אומר רבי נתן, שספרו את המצוות, אמרו תראה, סטטיסטיקה. בוא נדבר סטטיסטיקה. יש 365 לבים, 248 עשים. שהרבה יותר לבים, יש יותר סיכוי שבן אדם ביום יעשה עבירה, מאשר יעשה מצווה. אז נמנו וגמרו, ספרו את המצוות, והחליטו שנוח לו שלא נברא. וכל זה בבן, בבת הרבה יותר קשה. למה? רוב הלבים, כל השס הלבים, שייכות גם בנשים, חוץ משתיים, לא תקיפו פאת ראשיכם, הם, אישה איננה לא תקיף. אם היא רוצה לגלח את כל שערות ראשה, בסכין גם. היא רשאית, אין לה שום איסור. אבל אצל האיש זה אסור, צריך להשאיר פאות. אם גילח פה, נעל העצם הזה, שמול האוזן, זה עור הגולגולת, את הקטע הזה גילח, עבר לב מהתורה. וכל רגע ורגע עובר לב. שכל יהודי, זה לא קשור דתי או לא דתי. לא קשור אם שומר מצוות או לא שומר מצוות. אם סיפר את השערות, אפילו לא בתאר, כאן את השיער הזה של שמעל מול האוזן, שזה נקרא חלק הפאה הזה של הראש, איפה זה מתחיל, איפה מסתיים, בגולגולת, סוף הגולגולת. איפה הגולגולת מסתיימת? איפה שהעצם שוקע. מתחיל לבלוט, זה כבר הלסת. זה לסתות של הפנים, זה כבר חלק הזקן. יש פה מנפגשים, חלק הזקן עם חלק הראש. אז בסוף חלק הראש, זה נקרא פאת הראש. תורה אמרה לו, תקיפו פאת ראשיכם. בגבר זה שייך. בנקבה היא מותרת. והשני, פאת זה כאן אחד לא תגלח, זה בתער, אסור לגלח את הזקן בתער. אישה, אם היא רוצה לגלח בתער, שתגלח 20 פעם, 20 פעם. אין שום איסור. אז אלה רק שני לבים שלא שייך ביח בנשים. כל שאר הלבים, הכל שייך בנשים. כמו באנשים. ואילו מצוות עשה, יש קרוב ל-100 מצוות עשה, שהם זמן גרמה. כמו ציצית, תפילין, תפילה, 3 תפילות ביום. אומנם זה דרבנן, אבל היא חייבת רק בתפילה אחת. ואפילו לא תגיד נוסח התפילה, תאמר איזה בקשה שהיא יוצאת לדחובה. לימוד תורה, שזה כנגד כולם, אישה פתורה. אז אם כן, החלק גדול ממצוות עשה, הם אצלה זמן גרמן, והיא פתורה. אם כן, כמה מצוות עשה יש לה? בערך 150. מול 360, תגיד 360 מול 150, איפה זה זה? הרבה יותר מכפול. לכן היא לא רוצה לבוא לעולם, הנשמה שלה לא ממהרת לבוא. אומרת, מה? גם אבוא לעולם הזה, וגם אני אהיה בת, תתאים עליי עוד איסורים, אז לוקח לזמן עד שמתבשלת בתוך אימה, ועד שיוצאת, ועד שנולדת, וכל התהליך הולך יותר מזכר. לכן נתנה תורה פרק זמן יותר ארוך אצל נקבה מאשר אצל זכר. הרמ"א אומר, וזה הטעם של נשים עצבות כשנולדת להם בת, ולא בגלל שבן או בת, כי גם זה צריך לעולם, גם זה צריך לעולם. אלא היא יודעת שהיא, הבת הזאת, עוד פעם תסבול עוד 20 שנה ללדת, ואותו צער הלידה, וצער ההיריון, אומר על זה. הזכר אין לו את כל זה. הוא לא מעניין אותו שום דבר. אבל הנקבה היא סובלת בלידה, אומר המארשה, לכן האנשים, העולם, מצטערים בלידת הנקבה. זה הסיבה. אז זה אמר שלמה בקהלת. תן חלק לשבעה, וגם לשמונה. מה המשיך? כי לא תדע מה רעה תהיה על הארץ. מה הקשר של הפסוק? סתן חלק לשבעה וגם לשמונה, יש הרבה ביורים בגמרא על הפסוק הזה. אחד הביורים ששייך לנו כאן, תן חלק לשבעה, זה שבעה ימים של נידה, וששומר את אותם שבעה ימים, כי באותם שבעה ימים אסור לקרב אליה, ואם חס ושלום קרב אליה באותם שבעה ימים, הפסוק אומר, תהי נידתה עליו, התומעה של הנידה קופצת מהאישה, ושורה על האיש. האישה יש לה תקנה, היא תלך למקווה, תתהר, אבל הוא איך יתהר? כמה צריך תורה עד שיתהר? השאלה כותב, אם יש בבית הכנסת אדם שחוטא בנידה, סכנה מי שיושב לידו. אפילו מי שיושב לידו סכנה. ומקום, הזוהר אומר, מקום שנכנס איש כזה, מיד השכינה בורחת. מאותו מקום. ואם נמצא בחופה, השכינה לא נמצאת שם תחת החופה. ככה חמור מי שנכשל בנידה. והיא התומעה הכי קשה מכל התומעות שבעולם. ולמה היא תומעה כל כך קשה? אומר הזוהר הקדוש, מאיפה באה תומעת נידה? פסוק תחת התורה ותראה. פרשת בראשית. אחרי שחווה אכלה מעץ הדעת, אז קיבלה 10 קללות. באיש יש לו קללות משלו, והיא יש לה קללה משלה. הוא יש לו קוץ ודרדר, בעיצבון תוכלנה, ארורה האדמה, בזעת הפך תוכל לחם וכו'. עפר הוא אל עפר ישוב, אצל האישה אמר, הרבה הרבה עיצבונך ועירונך, בעצב תלדי בנים, ואלישך תשוקתך, בואי עם שולבך. כמו לדעת, עכשיו שמע, 10 דברים. אחד מהם, נידע. תומעה של נידע. כל התומעה של הנחש, הזוהמה, של עץ הדעת, וכל מה שהיה שם, נמצאת בנידע. ואם אדם חס ושלום נכשל בזה, קופץ עליו השם ישמו, כל אותה תומעה. לכן אמר, תן חלק לשבעה. זהר באותם 7 ימים. אחר כך, וגם לשמונה, אם אתה שומר 7 ימי נידע, אני מביא לך בן, אמר הקדוש ברוך הוא. ואתה מל אותו לשמונה ימים. זה וגם לשמונה. זאת אומרת, אין חלק לשבעה וגם לשמונה. כי לא תדע מה רעה תהיה על הארץ. שואל המדרש, מה פירוש הפסוק? כי לא תדע מה רעה תהיה על הארץ. אומר כך, נולד בן בשבת, יום השמיני שלו שבת. מאיפה ראינו מילה דוחה שבת? שנאמר, הוא ביום השמיני ימול בשר עורלתו. נסופר לו 8 ימים, ויום השמיני מביא אותו למועל ומל אותו, ועושים שמחה גדולה, כאילו הקריב כל הקורבנות של העולם. אבל מה הקשר? למה קרה? ויבוא אדם ויאמר, איך אני אחלל שבת? הרי מילה בשבת זה חילול שבת. מוציא דם, חובש, גוזר זה, לפעמים צריך חמים מים חמים, כל מיני דברים שצריך לעשות לצורך התינוק, או אחרי זה חס ושלום, אם הוא מרגיש לא טוב, או מדמם, צריך לעבוס אותו, צריך לטפל בו, אז כל רגע ורגע, כמה וכמה מלאכות יש בעצם המילה, בהכנה למילה, בעשיית המילה, ואחריה. אז אם כן, נעשה את זה ביום ראשון, אומר לא, כי לא תדע מה רעה תהיה על הארץ. כמה סכנות, כמה גזרות מתבטלות מהעולם על ידי ברית מילה. שכם בשעה שנימול אברהם אבינו, ככה אמר פקד רבי לעזר, מעל אותו בעצם יום הזה נימול אברהם וישמעאל בנו, וכל אנשי ביתו יליד בית מקנת כסף מעט בני נחר, נימולו איתו. כמה אנשים היו בביתו של אברהם באותו יום? 318 איש. ביניהם אליעזר עבד אברהם, שמי שאומר אליעזר זה היה עוג, עוג מלך הבשן, וואו. איזה גודל, מי יודע איזה עורלה הייתה לו, עורלה שלא היה אפשר לעשות צינור ביוב של וינה, כל וינה היה שם עובר. זה משהו מדהים. עכשיו את עוג מלך הבשן מעלה. התמורה אומרת, יצא דם מהבית של אברהם כמו נחל בחוץ. זרם הדם של המילה. וכל העורלות היו בערימה והוציאו ריח. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, הריח של העורלות כריח הקטורת לפניי, והאדם הזה כל שעה ושעה שבניך היו בצרה מזכירים את המילה, אני מבטל על כל גזרות קשות ורעות מעל ישראל. לכן אמר, כי לא תדע מה רעה תהיה על הארץ, והמילה באה ומבטלת. לכן מרן כתב, זריזים מקדימים למצוות כל היום כשר למילה. אפשר לעשות עד הערב, אבל זריזים מקדימים למצוות. למה? האם נגזר עליו חס ושלום מוות? או מישהו מבני הבית נגזר איזה גזרה קשה? אתה למהר ועושה את הברית, הברית מצילה מהכל. אין כמו הברית. עד כדי כך, הילי הרבה כותב, אפילו הראייה של הסכין מבטלת גזרות רעות. אם אדם יש שם בברית, שהוא נגזר עליו איזה גזרה, ראה רק את הסכין. כל שכן אם ראה את הדם, הוא ראה איזה משהו, הראייה עצמה מבטלת גזרות קשות. לכן אמר, כי לא תדע מה ראה, תהיה על הארץ. מכאן אדם ילמד להזדרז לעשות את זה מהבוקר, את המילה, כדי שקיים הכל כמו שצריך. ולכן מביאים כיסא אליהו, ושאלו למה כיסא אליהו, למה לא עשה כיסא לאברהם אבינו? הלא הוא הראשון שנימול בעולם. אנחנו אומרים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. זה כיסא אברהם, או כיסא למשה רבנו. משה הוא היה בדרך במלון, הוא אז ותיקח ציפורת צור, ותיקח עורלת בנה. אנחנו רוצים שהילד הזה, יש כמה טעמים, הטעם הפשטי שהוא קינה לברית, אבל אליהו היה קנאי בקנאו את קנאתי, הוא פינחס בן אלעזר שאז קינה בזמן בלעם הרשע, ולקח את החרב ברומח והלך להרג את זמרי בן סלו, שר עצמו למוות. פעם שנייה קינה בזמן אחאב, אז אליהו היה קנאי, מסר נפשו, רוצים לרמוז שהילד הזה גם שמור את בריתות. הוא כל הסוד של הברית, הזוהר אומר שהילד יהיה שומר ברית, כי עיקר המבחן של האדם בעולם האמת, תדעו, זה שמר בריתו או לא שמר בריתו, עמד מול היצר או לא עמד מול היצר. זה אדם צריך לעבוד כל ימיו, זה להפריד את הרע, את יצר הרע של עריות מתוכנו. זה לצערנו, זה הזמן לדבר. עכשיו אנחנו מתחילים קיץ, אני מדבר על המחנה שלנו, כמה צריך להזהיר את הנשים שלא תלכנה עם בגדים של שחץ, של פריצות. חושבים שפריצות זה רק בגדים ולא שרבולים או קצרים, ויש גם בגדים שנקראים חרדים והם פרוצים. היום רוב הסוחרים, או כמעט כל הסוחרים של בגדי נשים, הם אנשים מושחתים, הם לא אנשים שומרי מצוות, וגם אם חלקם יש להם זקן ופאות, הם מחטיאים את הרבים. בגדים צמודים, בגדים שקופים, בגדים מרשרשים, סליחו לי שאני מוכרח לדבר על זה, כי אי אפשר, זה דם של ישראל נשפך בגלל זה. כל הבגדים האלה שאנשים לובשות, שלא לדבר על הפאות הנוראות שהן שמות על הראש, ואיך הן נראות, ואתה לא יודע מתי חג, מתי שבת, ומתי חול, ומתי תשעה באב. הכתב בספר הברית, עוד בזמנו, לפני 300 שנה באירופה, הוא צועק על זה, שהיהודים העניים מתלבשים יותר מהעשירים של הגויים. ככה ספר הברית, תפתחו ספר הברית, הוא צועק על זה נוראות. זה מאז ותמיד היה. למה זה ככה? כי היצר הרע, את מי הוא מחתי? אותנו. עם הגויים אין לו מה להתעסק. מה יש לו אסלאם? מה אכפת לו מהם? בין כל הם באו מהאש והלכו לאש. אבל אנחנו עם קדוש, אז איתנו הוא מתגרה. ואיפה הוא הולך? אצל האישה. כמו הנחש, כשהוא בא להחתי את אדם הראשון, אצל מי הוא הלך? הלך אצל חווה. זה אותה חווה. אז מכאן זה מתחיל. עקבים, קולות, כל מיני דיקולון ורחות, נורא והיום, נורא והיום. כל זה מחתי את הרבים. חס ושלום, מחשבה אחת, יש בספר חסידים מובל אישה אחת שהייתה צדקת וקדושה וחסידה, בעלה היה חסיד, כנראה לא הייתה נזהרת כל כך לפעמים, וילדה בן, והבן הזה סופו השתמד, זה לפני 900 שנה, והתנצר, נהיה נוצרי כומר, והלכה אצל החכם לפקוט, מה קרה? אמר לה גברת, באותו יום שהרית בילד הזה, הלך בדרך ולא התנהג בצניעות, וראה אותך גוי, והרהר בה אותו גוי, וכשהגוי בלילה היה עם אשתו חוץ ממכם, חשב עליה, על היהודיה הזאת, אז היא התעברה בבן שנהיה משומד. תראו מה עושה מחשבה. לכן נשמעו אנשים והיזהרו. מה זה גורם? מה זה גורם? נורא, אין דברים סתם. אין דבר סתם, יוצא בן לתרבות רעה. לא סתם אמר שלמה, אמר שלמה אמר את זה מעצמו, זה מרוח הקודש. הוא בן כסיל תוגת אמו, בן חכם ישמח אב. הוא בן כסיל, יצא בן כסיל, תוגת אמו, האמא גרמה לו. ואז מה עושה יצר רע? זה אומר, לא נעים לי אצל החברות שלי, כולם עם פאות וכולם עם בגדים כאלה, אני לא יכולה להיות שונה מהם, אני יחנה, אני נראית כזאת, תראי כדאי, איך אמר עקבי הבן מלאל, מוטב שיהיה אדם שותה כל ימיו בעולם הזה, ואני יהיה רשע שעה אחת לפני המקום. אחר כך הדין לחשבון שמה. אחר מינן באים צרות, באים איזה גזרות, אחרי זה צועקים ובוכים, מוכנים מה לא לתת בשביל איזה ילד אחד שיהיה בריא, בשביל איזה בעיה קטנה שפתאום מתעוררת אצל איזה מישהו מבני הבית. אז רואים הכל הלך לאבדון. אז כל אחד צריך לעמוד על המשמר אצל בני ביתו. אין איזה סוף. אחרי גמר עם הבנות, מה עם הנכדים, הנכדות, מה עם כל בני הבית, מה עם שאר הקרובים, שילכו בצניעות, שהחוסר צניעות הזה זה הורס את הכל. זה אמר כיסא אליהו, אנחנו מושבים את הילד על כיסא אליהו ואומרים לו, תזכור את אליהו שכינה לברית, קנאו את קנאתי בתוכם ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי, אז ותהיה כמוהו. אין פשרות, בזה אין פשרות, כי שם עם חס ושלום. על זה שאלו, גם הברית זה לשמונה ימים, חכים לו שמונה ימים, אבל לא מיד מלים אותו. יש דיון גדול בהלכה, מי שנימול יום קודם האם עלה לו ברית או לא עלה לו, אנחנו מטיפים לו דם ברית מחורה, ביום השמיני, צריך להטיף דם ברית. אם איחר, איחר. זה אומנם עבר קרת, אבל לפעמים אין מועל, או לפעמים הילד חולה. לפעמים שזה בעיה מסוימת, שאי אפשר למול. יש כל מיני סיבות, שמחכים. למה פדיון מחכים 30 יום? במילה רק 8 ימים. זאת אומרת ככה. במילה, רוב העולם, ילד אחרי שעבר לו 8 ימים הילוד, הוא יחיה. והכוונה שחי לא בתוך אינקובטור, אלא בכוחות עצמו. נשם בכוחות עצמו, הלב תפקד בכוחות עצמו, כל איבריו תפקדו בכוחות עצמם. אז אחרי ששבעה ימים, עברו שבעה ימים, יצא מכלל סכנה. כי בשבעה ימים ראשונים הוא בסכנה. גם היולדת יש לה סכנה מסוימת. שבעה ימים, כמו שראינו מסכת יומא לגבי יום הכיפורים. אחרי שבעה ימים, יצא מכלל סכנה, מנים אותו מהבוקר. אבל כדי שיצר סכנה לחלוטין, שיהיה חזקה, זה על פי רוב. עד 30 יום. עכשיו לעוד 30 יום, פדיון מה זה? זה כסף. ממון לא מוציאים לפי רוב. ככה הגמרא אומרת, אין הולכים בממון אחר הרוב. לכן, כדי להוציא ממון, לשלם פדיון עבור הבכור, אני מחכה 30 יום. נראו 30 יום, מוצאי 30 יום. ליל 31, מתחיל הזמן של הפדיון. תמיד תדעו, הכלל הוא בפדיון. נולד ילד, נגיד, ביום ראשון, אחרי 4 שבועות, ביום ראשון שאחרי 4 שבועות זה 29. יום שני זה 30. שני בלילה, הווה אומר, שלישי, ליל שלישי, זמן הפדיון. אז תמיד אנחנו נעשה יומיים אחר כך. ולכן, אם נולד ביום חמישי, אז הפדיון זה בצל שבת, בשבת אסור לפדות. הזמן שלו בליל שבת. אנחנו נחכה לו, במוצאי שבת נעשה את הפדיון. שזה ליל 32 כבר. תמיד הפדיון, אחרי שיצא 30 יום, יצא מכלל נפל. אז שם אני צריך חזקה, לא רוב. אבל במילה, די ברוב. עבר שבעה ימים, אז רוב הילדים אחרי שבעה ימים כבר בריאים, אנחנו עושים לו ברית. עוד מילה אחת על ברית, דוד, הגמרא אומרת, דוד המלך אמר בתהילים למנצח על השם הנית מזמור לדוד, הושיע אדוני כי גמר חסיד, כי פסו אמונים בבני אדם. אמר שמינית, מה זה שמינית? מילה שניתנה בשמיני. מה היה הסיפור? הגמרא אומרת, אחת הפעמים שדוד המלך נכנס לבית המרחץ, אז הוא ראה את עצמו בלי מצווה. למה? ללמוד תורה שם אסור, להגיד דברי תורה אסור. צדקה, אין עניים שייתן להם שם צדקה. תפילין, לא יכול ללבוש. תלית היה עליו, הוציא אותה, אבל התרחץ. אז התחיל לבכות, אין איזה מצווה שתגן עליי. כיוון שהתבונן וראה שיש לו ברית, אמר, או, ברוך השם, יש לי ברית מילה איתי, כל רגע הוא מקיים מצווה. מקיים מצווה, מצוות מילה. היה, סיפר לנו ראש הישיבה, רבי דצדקה, שהם למדו אצל הרב עזרא עתיה, ראש הישיבה, בכיתה. והיה איזה חכם אחד, שהיה, בלי להזכיר שמות, חברו של הרב יהודה צדקה, בן גילו, הוא הלך ללמוד מילה, והיה הולך לעשות בריתות. אז היה הולך לעשות בריתות. והיה לפעמים, היה מאחר לשיעור. אז שואלת אותו רבי עזרתי, למה איחרת היום? אומר, היה ברית. יש ברית, ככה אמר, או יש ברית. אמר, טוב, סימן טוב, שם. והנה יום אחד, הוא הלך, היה בבית המשפט, שפתחו הבריטים את בתי המשפט פה, במגרש הרוסים, היה אוהב ללכת לראות, כי יש הרבה סוגיות בחושן משפט, או בפרק חזקת הבתים, מסכת בבא מציעה, טוען ונטען, לווה ומלווה, שם פלפולים. והיה הולך יושב בית משפט, הוא רואה טובי עורכי דין מתפלפלים ביניהם והשופט, היה אוהב לשמוע. היה יושב איזה חצי שעה, נהנה, והולך. היום ודאי אי אפשר ללכת, אין מה לדבר שם, כל שטויות. אז עוד היום מדברים איזה סוגיות מסוימות. אז בא לכיתה, שואל אותו הרב, איפה, לא מחרת היום? ברית. רבי דצדקה יודע שהוא לא היה בברית, היה בבית משפט. אחרי השיעור אומר לו, תגיד, איך אתה משקר? אתה אומר לו, אתה רב, הרב שואל, אתה אומר, מה, אני משקר? אני ברית? אני יש לי ברית מילה. אמרתי לו, יש ברית, אני יש לי ברית, כל הזמן יש עליי ברית מילה, ברוך השם. קיים מצווה מילה, כמו דוד המלך. אז, מה הסוד של דוד המלך? יקשו, אלו דוד המלך יכל לעשות אחרת, הרי יש מצווה, המדרש אומר, שאדם יכול לקיים גמלות חסדים כל רגע. שאדם, לפעמים, מי דכתיב, הגמרא גם אומרת, אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת. אדם יכול לעשות צדקה בכל עת? אני הולך לישון, לא יכול לעשות צדקה. אדם נמצא במרחץ, לא יכול לעשות צדקה. חוץ מכבודכם בשירותים, מה צדקה? מה אומרת? זה קונה ספרים ושם אותם בבית המדרש, משאירם לאחרים. באים אנשים, לומדים, עכשיו, יש לו שם ספר תהילים באיזה מקום, ושידור פה, וכל מיני ספרים, ומשנה ברורה שם, וילקוט יוסף כאן, ובן איש חי עוד פה. אז אנשים באים, לוקחים, לומדים, זה המצווה שלך. אף אחד לא יכול לקחת לך את המצווה, אפילו יכתבו על זה מה שיכתבו, ואפילו יבוא גנב, יגנוב לך את הספר, ישים אותו באיזה מקום, כל מי שלומד בספר הזה, שהוא שלך, מצווה היא שלך, נטו. לא יכול לגנוב לך את זה. אז זה עושה שדקה מחולת. וכן המדרש אומר, או אדם שקונה מסריקים וקונה סבונים וליפות ושם במקוואות, ואז שם במקווה, לפעמים בן אדם בא נתקע בלי ליפה, בלי סבון, בלי איזה, אני יודע, איזה משהו, או מגבת, ויש שם מגמח, הוא שם שם מגמח שאז לא היה פה שם פה, מה לעשות, היה סבון. אז הוא שם שם את זה ועושה. אז דוד המלך למה מצטער? יכול לעשות צדקה, היה שם. אלא כתוב בגמרא שמלך אסור להיכנס איתו למרחץ, ואסור שאדם יראה אותו. כל זה, שגם כל המצוות יעשה כך. לכן דוד המלך כשראה את הברית נשמח. למה? ראה עצמו ערום. למה? כל מצווה שאדם עושה נהיה לו בגד לעולם הבא. תום דוד המלך רואה את עצמו חס ושלום ערום, ראה את המילה, אמר זה ילווה אותי לעולם הבא. הרי זה היה הפרשה, למעשה השבת יש לנו שתי פרשות, שתי סדרות, תזריע וטהרות. האמת זה אחת הטעויות, בלוחות מדפיסים מצורע, לא קוראים לזה פרשת מצורע, קוראים לה פרשת טהרות, כי לא טוב להוציא מהפה מילה שלילית. פרשת תזריע ופרשת טהרות, שתי פרשיות אנחנו קוראים השבת, ומפטירים בהפטרת טהרות, וארבעה אנשים היו מצורעים פתח השער. אז זה רבי שלמה קלוגר אומר, כתוב הפסוק, אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת. הוא אומר יש לנו בארבע מקומות אדם בפסוק פה. אחד, אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת. בתחילת ויקרא, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון. מקום שלישי בפרשת חוקת, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל, יטמע שבעת ימים. ועוד פסוק שאנחנו אומרים אותו בצדקתך כל שבת, אדם ובהמה תושיע השם. אלה ארבע אדם. מה באו לרמוז ארבע אדם? אומר רבי שלמה קלוגר, נפלא מאוד, פירוש מדהים. בגמרא מובא ששאלו לארבע, חוטא מה הדין שלו? אדם שעשה עוון, מה יקרה לו? מה צריך לעשות? אז שאלו את החוכמה, שהיא למעשה חוכמת התורה, שאלו את החכמים, מה דינו של חוטא? אמרו, חטאים תרדף רע, יבוא לו ייסורים. שאלו אחר כך את התורה, מה דינו של חוטא? אמרה התורה, יביא קורבן, אשם, יביא אשם ויתכפר לו. שאלו את הנביאים, שאלו את הנבואה, זה הנביאים, מה עושה חוטא? אדם שחטא, מה דינו? אמר, הנפש החוטאת היא תמות, ימות בר מינן. עד ששאלו את הקדוש ברוך הוא ושאלו אותו, אמרו לו, אדם שחטא, מה דינו? אמר להם, יעשה תשובה ויתכפר לו. אומר רבי שלמה קלוגר, זה ארבע פעמים אדם. הראשון, אדם כי יהיה בעור שאת או שפחת או בהרת, זה שאלו את החוכמה. שאלו את החכמים, מה דינו של חוטא? אמרו, יבוא לו ייסורים, יבוא לו צרעת, יבוא לו שפחת, יבוא בהרת. אחר כך שאלו את התורה, אמרה, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, מן הבהמה, מן הבקר, מן הצאן, צריך להביא קורבן. השלישי, שאלו את הנביאים, מה דינו? אמר, נפש החוטאת היא תמות. ומה כתוב שם? אדם כי ימות באוהל. בסוף שאלו את הקדוש ברוך הוא, אמר תשובה, אדם ובהמה תושיע אדוני. הקדוש ברוך הוא הושיע אותם. שתראה כמה הוא רחום וחנון. כי לפי דין תורה, לפי הנבואה, לפי החכמים, אדם שעשה עבירה צריך לסבול מלא צרות, איסורים, מרמינן, גזרות, צרעת וכו'. אבל הקדוש ברוך הוא רחום ומרבה לסלוח. אם אדם חוזר בתשובה, מוחל לו, מכפר לו הכל. צרעת, הגמרא אומרת, מי שאוכל שקצים ורמסים, בא לו צרעת. שקצים ורמסים זה סוגי הזוחלים, כל הזוחלים האלה. לכן, הגמרא אומרת, יש יותר מצורעים אצל הגויים, הרבה, בארצות המזרח, ידוע. הם אוכלים, אמרתי לכם פעם, סיפר לי יהודי, שהיה בהודו, בסין, בכל המקומות האלה, שאל אותם שהם חוזרים משם. אמר, עומדים שם לחכות לסרט בתור, לראות איזה סרט הודי, קונים פופקורן שם, מוכרים להם. קום פופקורן, מה קנו? קנו שם איזה שקית, היה איזה 80 ג'וקים מטוגנים. זה הם אוכלים ככה, לפני, בכניסה לקולנוע. אמר, אז הבנתי מה זה הבדילנו מן הטועים, הבדיל אותנו מאומות העולם, זה מה הם אוכלים. היה אחד איש חיל האוויר פה בארץ, איש, הישב 6 חודשים בסין, למכור להם שם איזה מחשבים שתוצרת ישראל, כל מיני תוכנות מיוחדות של גילוי מקמים וכל מיני, קיצור, ענייני של אווירון נלקה. בקיצור, זה היה שם, ישב איזה 6 חודשים, בנה להם שם את המחשבים והתוכנות, אחרי איזה 6 חודשים, אמר יום אחד לסיני, הוא שם עלה. שטוב, אני רוצה, קח אותי לשוק, נקנה דגים קצת. הוא שומר מצוות, יותר נזהר. אמר, יקנה דג, יעטוף אותו ב10 נייר אלומיניום, הכניס אותו לתוך איזה מנגל, איזה תנור, ויוכל דג סוף סוף, כל היום אוכל רק קרקרים, ובמבה, מה יהיה הסוף? אז בסדר, לקח אותו. אומר, אני אקח אותך לשוק. אומר, הרב, יצאתי לשוק, מה ראיתי? הזדעזעתי. שוק אחד, רחוב, כולו כמו כל רחוב יפו לכל אורכו. כולו, מה יש שם? לטעות. השוק השני, נחשים. השוק השלישי, צבים. השוק הרביעי, עכברים. ועומדים סינים בשורות. מחכים בתור שיביא לו. זה אומר לו מזה. ושם איזה, לא, פה יש בדוכן, נגיד, 2-3 עובדים. שם יש בכל דוכן 30-40 עובדים עומדים בשורה. והוא לוקח את הדחש, אומר לו, את זה אתה רוצה? שובר לו הראש, פותח אותו לאורך, מכניס אותו לתוך המנגל הזה, אני יודע, זה הצלי שמסתובב כזה גדול, מכניס לו את זה בתוך הפיטה ובתוך הלחם, הוא לוקח את זה ואוכל. אומר, ראיתי אותם מאוסים, ברחתי משם קורות נפשי בי. דגים אולי היה מעט שם בשוליים. אומר, למחרת בבוקר הרב, ברחתי באיזה כוונה, ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, שלא עשה אני גוי. אומר, זה גויים, זה אוכלים. אז קצים ורמסים, מביא לו אחר כך צרעת. שבת שעברה קראנו, זאת החיה אשר תאכלו. הרי זה כתוב, הצו, החוטה, חומר, לא עליכם, לטעה, צו למיניהו. את כל עורב למיניהו, והנשר והפרס והאוזניה, לא עליכם. אז כל הסוגים של התמאים, אלה מביאים צרעת. יש עוד דבר שמביא צרעת, כמו אומרת, לשון הרע. אז התורה הזהירה אותנו ממאכלות אסורות, אומר רבי יוסף שאול נתנזון עליו השלום. אל תאכל מאכלים אסורים שאחר כך מביא צרעת, אבל תיזהר גם אל תאכל בני אדם. מי שאוכל בני אדם מדבר עליהם לשון הרע, יבוא לא צרעת. שנאמר, זאת תהיה תורת המצורע. עכשיו הגמרא מוציא, מה זה מצורע? מוציא שם רע. למה קראו לו מצורע? צרעת, גם המילה צרעת, מי בא מהמילה מצורע? כלומר, האיש הזה הוציא שם רע על השני, דיבר עליו, אז דקה בצרעת. ומה הסיבה? מה מידה כנגד מידה? למה הוא דיבר? רוצה למצוא חן. אתה יודע, תראה, הוא ככה אמר עליך, הוא ככה זה, תראה כמה אני חשוב, אני מוסר לך ידיעות, אני חבר שלך, אז הוא אוהב חברותי נהיה. חברותי, מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא עליו צרעת, ומלא מי שצרעת, כולם בורחים ממנו, כולם לא יכולים להתקרב אליו, לא יכולים לגוע בו, אז זה, ותמה, תמה יקרא, כתוב, על שפם יעתה, מה זה על שפם יעתה? צריך לחסות, והצרוע שבו צרעת, בגדיו יהיו פירומים, בראשו יהיה פרוע, לא מגנח את השערות, ועל שפה מעטה צריך לקחת בד ולחסות, כמו שאומרים, כמו באיראן, צ'אדר, שמים מול הפנים, ומחסה את הפה שלו. למה? אומר בעל התורים, שמרו מה אומר שם, האוויר שיוצא מפיו מרעיל, שמצילנו. לכן אמרה תורה, ועל שפה מעטה, זה כמו ביפן, הם הולכים ברחוב עם תחבושת של מנתחים, הולכים ברחובות. שמה לא זה, שלא יצא להם מהפה, עושה אפצ'י. מה זה? שלא השם יצילנו. אז לכן על שפני, זה מה שכתוב בתורה, הפרשה שלנו, שצריך ללכת בכיסוי. אז זו אתה, עוד אמר, הביא אותו אל אהרון הכהן. למה צריך להביא אותו לאהרון הכהן? מה, אהרון הכהן רופא, דוקטור? עמד פקולטה לרפואה, מה קשור לאהרון הכהן? שיביא אותו, אלא הוא היה מדבר רכילות בצורה הזה, והביא אותו לכהן. מה כתוב אצל אהרון הכהן? תורת אמת הייתה בפיהו, ועוולה לא נמצא בשפתיו, בשלום ומישור הלך איתי. עכשיו זה שמדבר רכיל, הוא לא בא ואומר, תשמע, הוא כך וכך, לא יזע. הוא אומר, אתה יודע שאני איש אמת, אתה יודע שאני אוהב את האמת. ככה הוא מתחיל. ואתה יודע, אתה צריך להיזהר מהשותף שלך, אתה צריך להיזהר מהחבר שלך הזה. אני רק לטובת האמת, אני אין לי שום אינטרס, לא לטובתו, לא לטובתך, לא לרעתו, לא לאף אחד. אני רק רוצה בשביל האמת, אזהיר אותך, הוא כך וכך דיבר עליך, וכך 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 וכך. כאילו הוא בא לטובת האמת, ובינתיים מדבר רכילות. אומר, בוא תלמד לאהרון הכהן, תורת אמת הייתה בפיהו, אבל בעוולה לא נמצא בשפתיו. לא דיבר גנאי על אחרים, לא חיפש מומים. בשלום ובישור הלך איתי, ורבים אשים מאבון. לכן צריך להביא אותו אל אהרון הכהן. או אל אחד מבניו הכהנים, שאל הכתב סופר, מה זה אחד מבניו הכהנים? מה זה אחד? או אל בניו הכהנים, למה אחד מבניו? בטח, מוכרים לכמה? הוא אומר, מכאן ראיה, שכשמת אדמור, מתחילים להתקוטט הבנים שלו, מי יירש אותו, מי יהיה אדמור במקומו. אז בסוף, אז בדרך כלל מה עושים? כולם נהיים אדמורים כדי שיהיה שלום. אומר לא, אל אחד מבניו הכהנים שיש ביניהם שלום, והם מסכימים מראש שאחד מהם יהיה. לכן בא אל אהרון הכהן, או אל אחד מבניו הכהנים, וראה הכהן את הנגע. מה זה לראה הכהן את הנגע? אומר שהפשט הוא, בדרך כלל אדם בא, רוצה להראות לאחרים את המעלות שלו. נגיד, אחד קנה אתרוג יפה, אומר, אני רוצה לראות את זה לרב, שהנה איזה אתרוג השגתי, או קנה איזה ספר, או עשה איזה מצווה, בא מספר לרב, משבח את עצמו, אומר, לא, אתה תבוא לרב, תספר את החסרונות שיש לך. וראה הכהן את הנגע, אתה יודע שאתה כעסן, תבוא תגיד לרב, מה עושים? אני כעסן, דבר איתו, יש לך יצר הרע. או יש לך כל מיני דברים, אתה אוהב לשקר, אתה קם מאוחר, אתה עושה דברים מסוימים לא בסדר, וראה הכהן את הנגע, שזה יש חכם. החכם הוא לא בשביל שתראה לו רק דברים טובים, והכל יגיד לך, אתה בסדר, אתה מותק, ואתה טוב, אחר כך הולך לעולם האמת, הוא מתחיל שם הסיפור, אלא התפקיד של הרב זה כמו רופא, לגלות את המחלות שיש לאדם, אז יש מחלות פיזיות, יש מחלות נפשיות, זה חולי הנפש, יצררה, זה חולי הנפש. לכן אמר, וראה הכהן את הנגע. יש עוד שתי הלכות שכתוב בראיית נגעים, מה אומרת, אסור לראות נגע ביום המעונן. אם יש עננים, לא רואים נגע, מחכים שיש שמש, שמש בהיר, כמו ברכת הלבנה, אם מחכים שיסתלק הענן, ככה מחכים שיש שמש בלי עננים, ואז הכהן רואה את הנגע, שלא יראה את זה ביום המעונן. מה בא לרמוז? מעונן, הגמרא אומרת, זה כמו יום צרה שמשמור. סקוט בענן לך, מעבור תפילה. אם יש צרה, אל תראה נגעים. כאן שאדם, לפעמים צריך להוכיח על איזה דבר או לדבר. בשעת צרה, יש סכנות, אז תשתוק עכשיו. לא הזמן כעת לדבר. תראו, יש דברים כאלה, יש דברים כאלה. מתי שיש שקט יחסי, אז תראה נגעים. אבל נגעים לא רואים מתי שיש, לא משנה את הדרך, זה כבר אין תקנה. צער לבן הפך, גמרנו, זה אין לו, אין לו, אין לו תקווה, זה כבר קשה מאוד. כמו שאמר אחר כך, ראה את הנגע בעינו עמוק באור בשרו, פירוש עמוק. עמוק זה מראה שהחולי נכנס פנימה. כשאדם עובר עבירות וזה באי שימת לב או חיצוניות, יש תקנה. אפשר ליישר אותו, להגיד לו שמה, תעשה זה ככה וזה ככה. אבל לפעמים יש אדם שהוא... הדברים הלא טובים, הטבעים הלא טובים, הם פנימיים יותר. הם כבר שורשיים. שם כבר אין תקווה, זה בתוך הבשר, זה בתוך הגוף שלו. שם זה פנימי, זה כבר במוח, כמו שאמר, בראשו נגעו. זה כבר עמוק, זה כבר השם ישמור, זה תמי. אמר, הגאון עליו השלום, גמרא אומרת, מין במינו אפילו באלף לא בטיל. למשל, קיים עלן בכל האיסורים, למשל בשר בחלב, תערב בשר בחלב. או עכשיו נגיד, חמץ שעבר עליו הפסח, התערב בתוך חמץ שלא עבר עליו הפסח, אחד ב-60 בטל. בדרך כלל אחד ברוב, הביטרה בטל, אבל בוא נגיד בלח, אחד ב-60 בטל. אבל אם זה מין במינו, אפילו באלף לא בטל. מאותה חתיכה, התערבה בעוד אותם חתיכות, אפילו אלף חתיכות זה לא בטל. אז הוא מסביר למה מין במינו אפילו באלף לא בטל. הוא מסביר, אומר ככה, אחד ב-60 בטל, כשבן אדם מגיע עושה עוונות, עבריין, אחד ב-60, מגיע לגיל 60, כבר מיישר את עצמו. אחרי 60 הבן אדם נהיה יותר טוב. אבל מין במינו, חוץ ממין במינו, מין זה אפיקורוס, מי שיש לו דעות כוזבות, מי שיש לו הרהורים של עבודה זרה, מי שיש לו כל מיני קושיות נגד התורה, או מורד בקדוש ברוך הוא, מורד בתורה, זה אפילו יהיה בגיל אלף לא בטל. אז בואו דורש, אלף ושישים זה שנים של האדם. מין במינו, מין לשון השם ישמור, זה כפירה, אפילו באלף לא בטל. אך אמר, ואם פרוח תפרח הצרעת, אז זה בנייה לבן, אמר, זה כבר קשר. מה זה פרוח תפרח? למה לבן, אז כולו הפך לבן טהור הוא? כולו הפך לבן? אלא ברגע שאדם כולו הפך לבן, הכל גלוי, מה זה לבן? הכל גלוי. אין ממנו חשש. ממי יש פחד? מאחד שהוא רמאי. כמו שהגמרא אומרת, החמיר התורה בגנב יותר מבגזלן. הגזלן הוא בא גוזל לעיני כולם. והשיב, הוא בא לחזור בתשובה, והשיב את הגזלה אשר גזל או את העושק אשר עשק. אבל גנב לא ככה. גנב שגנב בסתר, ונתפס, בא בבית דין להכחיש, ונמצאת הגניבה בידו, משלם שניים. גנב 100,000 דולר, צריך לשלם 200,000 דולר. למה התורה החמירה כל כך על גנב? למה גנב, הוא עשה עיניים של מעלה כאילו לראות. הוא מפחד מבשר ודם, הוא גונב בחשיכה, הוא בא בעלתה, הוא בא בהיחווה, במחתרת. אבל הגזלן הוא לא מפחד, הוא בא בגלוי. אז הוא אצלו, הקדוש ברוך הוא בבני האדם כביכול אותו דבר. אבל עושה עיניים של מטה, של מעלה רואות. אבל זה הגנב, הוא העיקר מפחד מבני האדם, לא מפחד מהקדוש ברוך הוא. זה אין לו תקנה. כן, צריך להיזהר האדם שלו. יש אמרו על לשון הרע בצרעת, כך גם הגמרא אומרת. על שישה דברים באים נגעים, אחד מהם על לשון הרע. היה מעשה פעם, הרב מירקוב, היה יושב מספר על החוזה מלובלין, כמה הוא צדיק. מה היה? הוא בא אליו הביתה, ולאן אצלו, בחצות היה ער, וראה את החוזה מלובלין שקם, והיה בוכה בתיקון חצות, איזה בכיות. האמת היום, רק לתשומת לב, עכשיו אנחנו בספירת העומר, לא אומרים תיקון רחל. כל הלילות האלה, עד י"ב בסיוון, אין לומר תיקון רחל. כך לפי הקבלה, כיוון שימי העומר הם ימים קדושים, הרמב"ן כותב, קדושתן כקדושת חול המועד. ככה הקדושה של הימים האלה, ספירת העומר, אחרי אנחנו לא אומרים בהם תיקון רחל. אז מתחילים כל לילה בחצות, אומרים רק למצח משכיל לבני קורח, כאייל תערוג על אפיק מים, ממשיכים הלאה עד הסוף. ולא אומרים פסוקים של בחייה וכדומה, לא לעורר בחייה. אפילו שעברנו כבר ניסן, ויצא ראש חודש בשלום, כל זאת, אלה ימים כמו חול המועד. אז הוא החזה מלובלין, היה יושב קורא תיקון חצות, ובוכה, למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים, אוי לי על גלות השכינה, אוי לי על צערו של משיח, ובוכה, איזה בחיות. היה הרב מירקוב מספר, אתם יודעים מזה החוזה מלובלין, תראו איזה צדיק, יושב על הארץ, שם אפר על ראשו, שעתיים תיקון חצות, איזה בחיות על עם ישראל, איזה בחיות על בית המקדש, על המשיח. תוך כדי שהוא היה מדבר, נכנס החוזה מלובלין, ושמע אותו מספר עליו. ולא, לשון הרע, לשון הרע, לשון הרע. אמר הרב, למה זה לשון הרע? אני מספר מעלות טובות. הוא אומר, לא, אני אגיד לך למה זה לשון הרע. מצווה שאדם עושה אותה בסתר, היא טובה. ברגע שעושה אותה בפומבי, וכאילו מתפאר, ועל איזה חשבון זה מפארים אותו, זה הופך את העבירה. אז עכשיו שאתה סיפרת ברבים מה אני עשיתי, עשית לי את זה עוון. אמר לו, אז עכשיו הבנתי למה סיפרתי עליך לשון הרע, כי כתוב, חובת הלבבות כותב, שאם אדם מספר על השני לשון הרע, לוקח לו את כל העוונות. את העוונות האלה לקחתי ממך, באמת, זה עוונות טובים בשביל לקחת אותם ממך. אתה קורא להם עוונות, בשבילך זה עוונות, בשבילי אלה מצוות. לכן סיפרתי עליך, כי אני רציתי אותם. אז זה מראה מה היה אצל צדיקים נקרא לשון הרע. אפילו לספר סיפורים של מעשים טובים שלהם לא רצו שיספרו. שגם ידוע אשתו של התוספות יום טוב, את האישה משובחת, חכמה גדולה, גאונה גדולה בתורה, לא, כמעט לא פחות מבעלה. בעלה היה גאון גדול, היה בקיא בכל השס, ישר והפוך. רואים פירוש תוספות יום טוב על המשניות, מדהים. יש לו גם מעדני יום טוב על הראש, על כל השס, משהו מפחיד, מה שהיה גאון אדיר היה. הוא חי לפני קרוב ל-400 שנה, הוא תלמיד המהר"ל מפראג. אז הייתה לו אישה חכמה, והיא הייתה מלווה לאנשים כספים. היו מפקידים אצל הרב כסף, כל מיני אנשים, יש להם כספים, של מה עשו בזה, שם אצל הרב, והיא מלווה את זה גמח, אבל גמח לא סתם מלווה, תביא משקון, כדי שהבן אדם יזכור לבוא לשלם. נגיד, רוצה 100,000 דולר, תביא לי איזה תכשיטים, תביא לי סחורות, תביא לי פקדונות שהם בשווי של 100,000 דולר. והיא הייתה כל מוצאי שבת מוציאה את זה, מנקה את זה מהאבק. אז הם היו אוהבים לדבר עליה, גם תמיד יש אנשים אוהבים לדבר על אלה שעושים מצוות. אתה מנקה את זה מהאבק, והנה היו התלמידים שם, בחורים צעירים ליצנים. אני אומר לה, אה, זה אבק ריבית מנקת, אבל אמרה לו, לא, זה אבק לשון הרע. זה אבק לשון הרע. שאלו, מה זה אבק לשון הרע? שאלו את התוספות יום טוב, איזה הוא לשון הרע? מה זה אבק? שהוא מוסיף אמת ללשון הרע. הרי לשון הרע הרבה פעמים זה שקר גם, אבל מה הוא עושה? הוא מוסיף קצת אמת כדי שיקבלו את השאר את מה שהוא אומר. אז התוספת הזאת נקרא אבק. זה קצת, כמו אומרים בערבית, בוזה. זה מוסיף ככה, קצת בלונים, קצת זה, לעשות לזה צעצועים, בשביל שהדברים יתקבלו וישמעו. יש בירושלמי מסרת פאה, איזה הוא לשון הרע? האומרו ויודעו. מה פירוש האומרו ויודעו? אלא יש גמרא שאומרת שאתה צריך להיזהר, לפעמים אתה משבח מישהו, ויש לו איזה אויב או שונא יושב לידך, אל תשבח את השני בפני האויב שלו. למה? אתה תשבח, הוא מיד יהפוך הכל לרעה. למה הוא לא יכול לסבול, מזכירים שמו של האויב שלו, של השונא שלו, תכף הוא מיד יתחיל לספר בגנותו, מה כן, אתה אומר עליו ככה, אתה יודע שהוא עושה כך, הוא עושה כך, כן, נותן אותו תשתוק. הוא אומר, איזה הוא לשון הרע, אומר הירושלמי במסכת פאה, היודו, האומרו ויודעו. אז זה שאומר, אפילו שהוא מסכוון לספר שבח, אבל אתה יודע שזה ששומע, הוא שונא אותו, אל תגיד, תשתוק. שתוק יותר טוב, אל תדבר, וככה לא. השאלו, המדרש שואל, התורה ציפתה אותנו לא רק על צרעת של גוף, יש צרעת של בגדים. היה בגדים שפתאום בגד יש בו צרעת. או צרעת של בתים. נגעי בתים. והיה כתבו אל הארץ, נתן כאן צרעת בבית ארץ אחוזתכם. יש את הזוהר שבחוק לישראל של השבוע, על הפרשה הזאת, שואל, מה זה נגע צרעת ואת ארץ אחוזתכם? איזה שבח זה? אז הגמרא תרצה תירוץ אחד, שהאמוריים שישבו כאן התמינו את כל המטמונות בתוך הבתים, ואמרו, יבוא היהודים, לא ימצאו את המטמון שלנו, אנחנו נבוא אחר כך ניקח את זה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה הצרעת בבית, ואז היה בא ונטץ את האבנים, לוקח את כל האבנים, תומן אותם במדבר, ואפר אחר ייקח ויתח את הבית. אז שבא לבנות מחדש, מגלים את המטמוניות. הזוהר אומר טעם אחר. הזוהר אומר, תדע, כל דבר שאדם עושה, שבא לעשות אותו, צריך להוציא בפיו שעושה את זה לכבוד השם. אומר הגויים, הרשעים שבאים לבנות בית, אז שהם בונים את הבית, הם בונים את זה לשם עבודה זרה. הוא עובד את השמש, הוא אומר, הוא בונה את הבית לכבוד האלוהים, חס ושלום, של השמש. הוא בא, בונה איזה בית, הוא מאמין באיזה גורו, באיזה אני יודע מה, מזכיר את שמו של אותו גורו, של אותו עבודה זרה, בשעה שהוא בא, ולא רק בבית, בעסקים, בסחורות, ביציאה לדרך, בכל דבר הוא מזכיר את שמו של התמה שלו. אבל אתה יהודי שאתה בא לבנות איזה דבר, בא מה להתחיל איזה דבר, תזכיר שם השם, כמה שהזכרת את שם השם, יותר לא ישרע על זה שום סתרה אחרה. אומר לכם, הבתים שהיו בארץ ישראל, בארץ כנען, כל הגויים שבנו אותם, בנו אותם בשם עבודה זרה, אתה עכשיו תבוא תשב בתוך הבית הזה, מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא שם נגע צרעת, ואז אתה מחריב את הבית, ואז אתה תבדה מחדש בית, תזכיר את שם השם, הכל יהיה בסדר, לא תהיה שום בעיה. מכאן יצא המצווה של חנוכת הבית. ואגב, יש טעות מפורסמת אצל הרבה. אנחנו עם חנוכת הבית, היום כל דבר זה נהיה חגיגה וסעודות, בשתייה ואוכל ועל האש וכו' וכו'. אז בגלל זה דוחים את חנוכה. מה זה חנוכת הבית? חנוכה פירושו היום הראשון לפני שאני בא להתגורר בבית, לפני שאני שם את הראש על המיטה, לפני שאני נכנס לגור, אני חונך אותו בדברי תורה. זה המצווה. יום לפני שאדם מתחיל להתגורר שם, יביא 10 אנשים, ואם אין 10, 3, ואם אין 3 אפילו הוא לבד, יקח ספר של חנוכת הבית, לימוד חנוכת הבית, ילמד את הסדר של חנוכת הבית בבית שלו, ואז שורה שכינה, ותחילת בואו לבית, כמו שכתב הרב חידה בתפילה, תחילת בואו לבית הזה, לשכון בבית הזה, הבאת נפשו ויעש לימוד תורה, לחנכו בלימוד תורה, אז מסלק מהבית כל מיני מזיקים. אז עכשיו עדיין שאלה במקומה עומדת, למה יש צרעת בגדים? למה יש צרעת בתים? אומר מפני שהעולם מתגאים ורוטפים תאוות על ידי בית ובגד, שזה מביא גאווה. אז הוא מתגאה, תראה איזה חליפה קניתי, אתה יודע איפה אני הייתי? בלונדון, הייתי שמה במישיגן, בווירג'יניה הוא היה, וקניתי איזה חליפה ואיזה שעון, אתה יודע, משובץ יהלומים. המלאכל הלך קנה חגורה $700 מאור קודיל, עניבה משי טהור, משי טהור, קנה אותה $2,000. לא עליכם, חוץ מכם בא אחד להתנונן על השותף שלו בעסק, חוץ מכם קנה גדים פנימיים שבושה להזכיר אותם, $300. מה עוד כבר בן אדם יכול להוציא? איפה יכול להוציא את הכסף שלו? איזה שיגעון. אז הבגדים מביאים גאווה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא בהם צרעת. וכן בית, הוא בונה בית. סבטתם, פעם הייתי לפני איזה 15 שנה יותר באקליט, אני הייתי שם, קצת שם שיעור, אז לנתי שם בלילה. למחרת הוא הולך, נראה פתאום אזור בני ביתך, איזה בתים משונים, כל בית משונה מהשני. מה זה? לא הבנתי. עולה הרב, זה בית דגם של מטוס, תסתכל מהצד הזה, יש לו כמו חרטום וחלונות וזנב וכנפיים, מטוס. הבית השני דגם של אונייה, והבית השלישי היו עובדים שם. מה זה? אומר, זה אל תשאל הרב. הוא בנה בית בגודל אונייה, בא השכן שלו בנה, אומר, אני אוציא לו את העיניים, פרק את הבית, עכשיו בונה בדגם צוללת. הוא בונה בית בדגם של צוללת. אז אומר, הבית מביא לך גאווה, נתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. אחרי זה, מה הוא אומר? כנגע נראה לי בבית. למה כנגע? כי הוא יודע שזה בשביל מטמון, זה לא נגע בשביל שם נגע, זה הנגע בא בשביל לפרק את האבנים שימצא את המטמון. לכן אמר כנגע. עוד דיור שני, רבי יעקב על התורים אומר, כנגע הממון, אתה אף פעם לא יודע אם זה טוב או זה נגע. יש ממון שהוא בא בשביל דבר טוב, זה אתה עושה בו מצוות, אתה עושה בו דברים טובים, נהנה בו, מחתן את הילדים. יש ממון, לא עליכם, מה זה הולך, לאן זה הולך אחר כך. לכן הוא בא, אומר, אני לא יודע, אומר לכהן, כנגע נראה לי בבית. ומה זה נראה לי? יש שני פסוקים שכתוב נראה לי, אומר רבי יעקב על התורים. פה כנגע נראה לי, יש עוד פסוק, הנביא אומר, מרחוק אדוני נראה לי, ואהבת עולם מהבטיח, על כן משכתיך חסד. אומר, אם מרחוק השם נראה לי, אתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא קרוב אליך, אתה עומד מרחוק אליו, אז חס ושלום נגע נראה לו. אז אם בא לאדם נגע, מפני שהוא יתרחק מהקדוש ברוך הוא, תעשה גזירה שווה, כנגע נראה לי, מרחוק השם נראה לי, זו אותה הסיבה. וסיים, זאת התורה לכל נגע צרעת. מה זה זאת התורה לכל נגע צרעת? רב דגל מחנה אפרים אומר, תדע, כל נגע צרעת וכל צרה, צרעת זה לא רק צרעת במובן של צרעת בפיזי, גם צרות, גם צרות שהן כמו צרעת, גם דברים אחרים שהם כמו צרעת. אתה רוצה לגמור עם הצרעת? זאת התורה. על ידי לימוד תורה, אין כמו תורה שהיא מצילה מכל סוגי נגע הצרה. השם יזכה אותנו לעשות רצונו כרצונו, לעובדו בלבב שלם. רבי חנניה בן עקשיא אומר, הצער הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל. לפיכך